דיברנו על הבחירה, שכל שאדם הוא במעלה יותר עליונה, הוא יכול עם הבחירה שלו לעלות יותר גבוה, אבל הוא גם יכול ליפול יותר. אישיות יותר מורכבת יכולה יותר להתבלבל. אדם פשוט, איך הוא תיאר, הוא מתאר פה איך שתפילתו במידה אחת, ואיך הוא כותב, מעט תורתו ומצוותיו וכולי, הכל במידה אחת. הוא לא נמצא כל כך במקום של בחירה, הוא יתרגל, יש לו את העבודה שלו, אלא אם כן איזה משהו בחוץ יבלבל אותו. אבל בן אדם שהוא יותר מפותח, הוא יותר גבוה, ההתעניינות שלו היא חובקת יותר שטחים, הוא רואה יותר דברים, הוא רואה גם את המורכבות יותר, הוא רואה איך שאפשר להסתכל על כל דבר מכל הכיוונים. לפעמים זה יכול לבלבל אותו. מצד שני, בן אדם כזה יכול להתקדם יותר. האמת שכל יהודי יכול להתקדם. גם אחד שהוא פשוט לגמרי ושהוא לא מתבלבל וזה, אבל ההתקדמות שלו זה התקדמות של מקיפים והתקדמות של מסירות נפש, של... זה כמו בעל תשובה שמתקדם בבת אחת בלי כלים, בלי כלום, זה יכול להיות. אבל הדרך הרגילה, בלי הוראת שעה, מה שנקרא, הדרך הסטנדרטית, השער שפתוח לכולם, זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר שבן אדם יכול להחזיק מעמד גם עם עבודה פשוטה, בלי מחשבה ובלי מוח. אבל כדי להתקדם בעבודת השם, הוא חייב להפעיל את המוח. חייב להפעיל את המוח, הוא חייב לראות שהלב ילך בעקבות המוח. עכשיו, לפי זה הוא מסביר קטע בגמרא, שהוא לא הביא אותו קודם. אפשר, זהו עניין, יגע רבי בון בחפחת שנה, מה שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד למאה שנה. היה שם, הגמרא מספרת על תלמיד חכם, שנפטר בגיל 28. וכשהספידו אותו, אמרו עליו שהוא הספיק בגיל 28 להגיע למה שמישהו אחר לא מגיע בגיל 100. מה זה, מה העניין בזה? בפשטות זה, אין כאן שום שאלה, בפשטות זה מובן. הוא הספיק הרבה יותר מהר מאחרים, אבל יש כאן איזה רמז. 28 זה כוח. וחז"ל אמרו בין 30 לכוח. זאת אומרת, הוא בשנת הכוח, והוא עוד לא הגיע ל-30, הוא עוד לא הגיע לשיא הכוח. והוא כבר נמצא במקום שאחרים מגיעים לזה, רק בגיל 100. זה אומר משהו. כי צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. כי ילכו מחיל אל חיל. וכמו שבעולם הזה עבודתו בהליכה ועלייה, שבחר תמיד עוד למעלה, הוא כל הזמן בחר להתקדם ולעלות עוד למעלה ועוד למעלה, כך עבודתו בעולם העליון זה ללכת. ההתקדמות שיש בעולם העליון נובעת מההתקדמות שיש פה. אם פה אנחנו עומדים במקום, אז גם שבעולם הבא אנחנו עומדים במקום. יש הרבה לדבר על זה, אולי נחזור עוד פעם לפסקה הזאת, נסביר את זה יותר. אבל בינתיים בואו נקבל את זה ככה, הרובד הפשוט. ובזה הדבר תלוי. עכשיו, מה המשמעות, מה זה נקרא שהבן אדם בעולם הזה הלך, ושעכשיו הוא גם יכול להמשיך ללכת בעולם הבא? מה הקריטריון לבדוק את זה אם בעולם הזה הוא הלך? אז הוא אומר ככה, מה זה ללכת? צריך להקדים פה. אם בן אדם מתהלך, הוא לא הולך, כי הוא נשאר במקום. הוא כל הזמן הולך, אבל הוא לא הולך לאף מקום. הוא מתהלך. אחד שהולך לטייל ליד פתח ביתו, הוא הולך לכאן, הולך לכאן, הולך לכאן. הוא הולך לדבר עם חבר. הוא לא הולך לאף מקום, נכון? יש לפעמים בן אדם שהעבודה שלו, שהוא הולך, אבל הוא כמו אחד שעושה במקום דרוך. הוא כל רגע מרים רגל אחרת. כל הגוף שלו נשאר באותו מקום. זאת אומרת, הוא לא מעביר את שני הרגליים למקום חדש. יש בחינה כזאת שבן אדם מתקדם אבל בעיקרון הוא נשאר באותה מערכת מושגים שהוא הייתה קודם. המקיף שלו נשאר אותו דבר, כי הוא נשאר באותו בית, באותו בית מנטלי, באותו בית רוחני, הוא לא עזב אותו והולך למקום אחר, הוא לא משנה באמת, הוא לא עוקר מכאן, איך אמר משה רבנו בסנה, אסורה מכאן להתקרב לשם, הוא לא שר מכאן, הוא בתוך המתחם שלו הוא מסתובב, יש לו את האלפיים אמות שלו ושם הוא הולך כל הזמן. אבל הוא לא באמת הולך ממקום למקום. זה לא נקרא ללכת. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, כתוב שזה המעלה של הנשמות על המלאכים, שהנשמה, יהושע בן יוצדק היה נשמה, והעומדים האלה שהוא ראה במחזה הנבואה, שזכריה מראה לו, הם היו מלאכים. וכתוב שם, אם בריתי תשמור, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. זאת אומרת, הם יישארו לעמוד ואתה תלך. גם המלאכים מתקדמים. כל דבר בקדושה כל הזמן מתקדם. אבל זה בדיוק ההבדל. המלאך תמיד נשאר באותו עולם. הוא אף פעם לא עושה פסיעה שמשנה את כל התפיסה שלו. אבל האדם, הוא יש לו בחירה לכל הכיוונים. גם ללכת ימינה עד הסוף וגם שמאלה עד הסוף, וגם למטה עד הסוף וגם למעלה עד הסוף. איך בודקים פה בעולם הזה, איך בן אדם יכול לבדוק את עצמו אם הוא באמת הולך או שהוא עומד במקום? כי גם מתי שהוא עומד במקום הוא כל הזמן הולך, הוא מתקדם קצת, אבל הכל באותה תפיסה. אז בפשטות, איפה שרואים את זה, מה הבעיה בלהתקדם לתפיסה אחרת? צריך לעשות כלים. לעשות כלים זה עבודה קשה. ללמוד דבר חדש ולהבין תובנות חדשות זה לא בעיה, אבל אני נשאר באותו מקום כי אני לא כלי לתובנה חדשה. אז גם התובנה החדשה היא בסוף חלק מהתובנה הנוכחית בגרסה משופרת, מה שנקרא. איפה רואים באמת שבן אדם הולך? רואים את זה אצל אחד שחוזר בתשובה. שם רואים שבן אדם הלך. אי אפשר להכחיש את זה. הוא היה פה, עכשיו הוא לגמרי לא איפה שהיה קודם. הוא עקר את שני הרגליים והלך למקום אחר. אבל תשאלו, הוא לא עשה כלי, לתשובה יש כוח. תשובה יש כוח, היא לא צריכה שהבן אדם יעשה כלים. כשבן אדם חוזר בתשובה, מתגלה אצלו, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מתגלה אצלו, כאילו נולד מחדש, כך כתוב בתורה ו' בלוקותי מרן. הוא מקבל הוויה חדשה, זאת אומרת, מתגלה אצלו משהו שהוא בעצמו לא הכיר מקודם. אז זה נכון, וזה עוד אופציה בשבילנו. אם אנחנו רוצים לדעת, לא תמיד צריך לדעת, אבל בכל אופן, אם אנחנו רוצים לדעת, אם אנחנו מתקדמים, זה אם אנחנו מסוגלים לחזור בתשובה. זאת אומרת, לקחת, לשנות כיוון, לא רק להתקדם יותר, אלא לשנות כיוון. אז בפשטות, לשנות כיוון בחיים שלנו, אנחנו לא יכולים לשנות כיוון. יש לנו כבר את הכיוון. אין לנו לאן לשנות כיוון. אבל אפשר לשנות מוטיבציה, אפשר לעשות תשובה על המוטיבציה. זאת אומרת, אם כל הכיוון שלי יתבסס על נקודת מרכז שהיא לצורך עצמי, על זה מותר לי לעשות תשובה. כי תשובה זה לאו דווקא על חטא. תשובה זה גם על סיבה. אני חוזר בתשובה על הסיבה שבגללה עבדתי את השם. אז אם בן אדם, אם זה תשובה, אז הוא מתקדם. אז אין ארוך, כאילו, זה... התשובה נקראת בשם כמו יציאת מצרים. יציאת מצרים נקרא פסח, פסח בלשון קפיצה. בקפיצה בן אדם מרים את שני הרגליים בבת אחת. זה עניין אחד. עכשיו, כל זה, אני מזכיר את זה למען שלמות העניין. כי זה לא נכון להגיד חצי דבר רק בגלל שכאן כתוב רק החצי הזה. כן? אז שנדע שיש לנו את הכוח הזה. עכשיו, פה הוא לא מדבר על זה. פה הוא מדבר על משהו אחר, פה הוא מדבר על עבודה מאוד עמוקה, אבל הוא לא מדבר על תשובה. מה רצית לומר?
לא, אחרי שמישהו עושה תשובה.
מה?
אחרי שמישהו עושה תשובה.
כן.
הוא גם נמצא אותם באותו מקום של סטטיות. איך הוא...
זהו, אז על זה הוא מדבר כאן. מה שדיברתי עכשיו זה כאילו השביל הצדדי, זה לא מה שכתוב כאן.
בהכרח צריך תמיד לעבור מהבית, אדם שנמצא בבית אלוקים.
תכף נראה. צריך להבין, מה זה הליכה? ברוחניות הליכה, כמו שבגשמיות, בגשמיות ללכת זה נקרא שכל הרמח וכל השסע עכשיו במקום אחר. הוא לא ישאיר אחריו, לא תישאר פרסה. הוא לא ישאיר מאחורה כלום. זה המושג של הליכה. אם הוא משאיר אחורה משהו, אז הוא גדר שנכנס ויוצא, כמו שכתוב בהלכה. זה לא גדר של הליכה. ברוחניות זה גם אותו דבר. בן אדם שהוא הולך, אז השתנה אצלו משהו באיזה נקודה עמוקה. לא רק שהוא שינה כמו טכניקה של בעל תשובה, כמו שהוא למד פרק אחד ולמד שני פרקים. זה הטכניקה. אבל הפנימיות לא השתנתה. רק אצל תשובה זה סיפור אחר, זה מה שדיברנו. אבל אם מדובר על בן אדם שהוא באמת נקרא הולך, זאת אומרת שהוא ללא הרף, אפשר להגיד את זה בלשון אחרת. בספר התניא, בפרק י"ג, כתוב שיש הרבה מדרגות באמת, באמת. ויש מדרגות שלגבי, אם אני מדרגה האמת יותר גבוהה, אז המדרגה של אמת שמתחתיך היא עדיין לא נקראת אמת. איך יכול להיות הרבה מדרגות באמת? זה פלא. אמת יש אחת. אז זה לא שאלה מה שאני שואל, כי יש הרבה מדרגות בלהשיג את האמת. אבל התשובה הנכונה, מה שמסבירים שם, שהאמת זהו לבדו ואין זולתו. וכל אחד, עד כמה שהוא מצליח להרגיש את ההוא לבדו ואין זולתו, זה דרגת האמת שלו. זה ברור? עכשיו, הוא לבדו ואין זולתו של היום, לגבי ההוא לבדו ואין זולתו של אתמול, זה הליכה. כי פה כל מדרגה היא שוללת את המדרגה הקודמת. אני אסביר את זה תכף. כמו שאני אקח דוגמה, זה גם דבר ששמעתי פעם. אני אקח למשל דוגמה, ילד קטן שומע על הקדוש ברוך הוא. מה הוא מתאר לעצמו? איזה דמות. כשהוא גדל ומראים לו תמונה ואומרים לו מי זה, הוא בשום אופן להגיד שזה הקדוש ברוך הוא. מה קרה? הוא מחק את זה. מה גרם לו? אנחנו לא יודעים. אבל עכשיו יש לו משהו אחר. המשהו אחר לא נראה כמו משהו אחר. אחרי כעבור כמה שנים, הוא גם את זה מוחק. אחר כך הוא מוחק עוד פעם. הוא לא למד מוחק. למה הוא מוחק? הוא מוחק בגלל שבפנים יש לו נשמה שמרגישה את האמת. אז היא לוחשת לו, זה לא זה, תמשיך להתקדם. אז לכן הוא כל הזמן מוחק, זאת אומרת שהוא כל הזמן עוזב, הוא כל הזמן עושה את הלך לך. אב ציוד האב שמתחילים ללמוד ילדים, ילך לך. כמו שפעם היום מתחילים ללמוד מויקרא, אז הוא רצה שיתחילים ללמוד ילדים, ילך לך. זה בעצם הפואנטה של היהודי, זה לך לך. אתה הצדיק הכי גדול בעולם. אברהם אבינו לפני הלך לך, הוא כבר היה הצדיק הכי גדול בו. מי היה הצדיק יותר גדול ממנו? אמר לו, לך לך, איפה שאתה נמצא, תלך מכאן, תמחוק את זה, תגיע הלאה. כי ההשגה שלך בקדוש ברוך הוא עכשיו, זה מעין בחינה של תשובה. כמו שכתוב על הגן עדן, שלעלות לגן עדן יותר גבוה, צריך לשכוח את הגן עדן הנמוך. כמו שרבי זר רצה מאה תעניות לשכוח את התורה שהוא למד בבבל, כדי שאוכל להבין את תורת ארץ ישראל, בערך משהו כזה כתוב גם על עלייה מגן עדן לגן עדן. צריך לשכוח את הכל. אז זה נקרא הליכה. עכשיו, בעבודה שלנו, אז או שזה ממש מחיקה כזאת, כמו שדיברנו, שבן אדם מתיישב כל יום ואומר, לא, את האלוקים של אתמול אני לא רוצה לעבוד. היה אצל רבנו, היה תלמיד, רב שמואל אייזיק, שהוא אמר, הוא היה בנשמה שלו היה קוצקר, כן, היה, הוא אמר, אם אני אמור להתפלל מנחה, כמו שהתפללתי שחרית, אני מעדיף לא לחיות. רבי נתן לא אהב את הדיבור הזה, רבי נתן אהב לחזק בני אדם, לא לייאש בני אדם. אז אמר, אותנו רבנו לימד, שאם לא התפללו טוב ביום כיפור, מתפללים טוב יום אחרי זה. כן, בסדר, אבל האמירה של רב שמואל אייזיק הייתה, שזה לא ייתכן שאני... זה לא זה, כי התפללתי שחרית לפי ההשגה שלי. עכשיו אני מבין שכל זה, זה היה רק המדמה שאינו מבורר, רק היה התפיסה שלי, איך שאני תופס את האלוקות. אבל עכשיו אני מבין משהו אחר לגמרי. וככה זה הולך עד אין קץ כל החיים שלו. וממילא זה ממשיך גם הלאה. אבל זה פחות או יותר העניין. עכשיו פה הוא מדבר אחרת. הוא לא מדבר על השגות כל כך עליונות. הוא גם לא מדבר מצד שני על אחד שחטא וחוזר בתשובה. והוא גם לא מדבר על אחד שחוזר בתשובה על המוטיבציה שלו, על המניע, שזה אפשר לחזור בתשובה גם בלי לחטוא. הוא מדבר על דבר אחר. הוא מדבר על עומק הבחירה. כל פעם שיש סיטואציה של לבחור, עד כמה הבן אדם ממצא את העומק של הבחירה, ועד כמה, באיזה תוקף הוא בוחר בטוב, וכמה אחוזים הוא משאיר להתלבטויות שלו. על זה הוא מדבר עכשיו, וזה דבר שעל זה לא מדברים באף מקום. כל היתר שדיברנו מדברים הרבה. על זה אף אחד לא נכנס לדקויות האלה.
זה לא הבחירה של הרב דסלר עם המלחמה וה...
מה?
הרב דסלר דבר על המלחמה, שאיפה... לי אין ניסיון בחילול שבת, יש ניסיון בלבד התורה בסדר, בלשון הרע. כל כך הניסיון שלו, כאילו שהוא מתקדם, אז ניסיון שלו במקום יותר גבוה.
כן, 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 תכף נראה, תכף נראה את ה... עוד שנייה. ובזה הדבר תלוי, עוד מעט, הוא מכין לנו פה קצת הפתעה, ואין מה לדבר, אנחנו לא נמחש אותו. אם בעולם הזה, את כל כוח בחירתו אשר לו, הוציא לבחור, הבן אדם הוציא את כל, הוא נתן את כל הכוח שלו בשביל לבחור בטוב, תכף נראה מה המשמעות של זה. זה לא שריר, זה לא עניין של לעשות כוח. וכל שהיה יכול בחר בקדושה, הדבר היחיד שעצר אותו זה כמו שאומרים לקפוץ מהרצפה לגג. לקפוץ מהגג לרצפה גם לא עצר אותו. הוא נתן, איפה שנגמרה היכולת הטכנית שלו, שם הוא נעצר. אבל איפה שהוא רק יכל, הוא בחר בטוב. לא עצר אותו, איך אומרים, לא עצלות ולא עצבות ולא דכדוך ולא פחד, שום דבר. אז בעולם העליון, אין לפניו בית דרכים, בחינת בחירה. בעולם העליון יש לו עכשיו אוטוסטרדה, הוא כל הזמן מתקדם, כי ההתלבטויות של הבן אדם, אם נשאר לו התלבטות, כל הדברים הנפשיים לא מתפוגגים בקבר. המולקולות מתפוגגות בקבר, גם לא לגמרי. הדברים הנפשיים מלווים אותנו אחרי שאנחנו נפטרים. אז אם אנחנו עדיין סוחבים איתנו את ההתלבטות, אז אנחנו מגיעים למעלה מתלבטים. רק עבודה של הולך לו. רק עבודה של הולך יש לו. יש לו רק עבודה אחת להתקדם. אין לו עוד, הוא לא צריך להוציא כמה וכמה אחוזים מהאנרגיה שלו על לנטרל את הכיוון ההפוך. כל כולו רק בהתקדמות. משל, למי שכבר החליט ללכת למקום, הוא מכירו את כל הדרך שם. אז אף בעוברו על פרשת שני דרכים, אין דרך האחר נמצא במוחו. רק הדרך אשר ילך בה, הנה אנחנו כולנו הגענו לכאן. בדרך כמה אפשרויות אחרות היה לנו? המון. מישהו חשב רגע שהוא יפנה לכיוון אחר? יש לו את הדרך שלו, הוא מכיר אותה, הוא הולך, זהו, לא חושב. מפני שכבר מסר את כל דעתו לדרך הזה, מה שאין כן. מי שלא גמר בדעתו, אז בכל פרשת דרכים, בית הדרכים במוחו. אף כן, אותו דבר, מי שבעולם הזה הוציא ומסר את כל בחירתו לבחור בטוב, אז בעולם העליון עולה ורק דרך אחת לפניו. מה שאין כן, מי שלא הוציא את כל כוח בחירתו, עוד נשאר לו כוח להתלבט. זה המשמעות כאן. וכוח נפשו, אז שם לפניו בית דרכים. נו, ומה זה כל כך נורא? בית הדרכים הם בעולם העליון. ושם אין רע. ואף ששם חס ושלום אין שייך רע או בחירה, אבל במקום הבחירה, במקום הבחירה נוגע, הבן אדם נוגע שם במקום שמתפצלות שני דרכים, ושם זה מקום שגם עצבות ועמל נמצא. עכשיו, העצבות ועמל שדיברנו עליה בפעמים הקודמות, שדיברנו עליה כשהם נראים פה בעולם שלנו, למה הם הופכים להיות, למה הם מתורגמים בעולם העליון? דין ומשפט. פשוט. איך זה עובד? ראינו שבן אדם שבוחר פה בעולם הזה לתפוס את החיצוניות, הנשמה שלו בפנים, היא לא שמחה עם זה. עובד את המשל, המסילת ישרים, הביא משל מחזל. משל עירוני שנשא בת מלך. אפילו יביא לה את כל התענוגים שבעולם לא יישבו בעיניה בשביל שהיא בת מלך. אז הבן אדם מנסה לפרנס את נשמתו עם כל מיני דברים חיצוניים, והיא בפנים בוכה. וכשהיא בפנים בוכה, אז זה מקרין איכשהו. בהתחלה הבן אדם, עלי זה שמח, והוא לא שומע. הוא אמר שזה כמו שני שכנים. הוא לא שומע את הנשמה שלו. אבל בסוף, באיזשהו מקום מתחיל להיות עצוב. רק הוא לא יודע למה, אז הוא עצוב על זה שאין לו עוד גשמיות. הוא שקוע עד כאן בפסולת, והוא אומר חבל שאני לא שקוע עד הקודקוד בפסולת, לא מספיק עד האף. כאילו, הוא מחפש עוד. והוא לא מודע לזה שיש לו יותר מדי, להפך. זה כאילו יש לו יותר מדי. הנשמה שלו בוכה על מה שיש לו, לא על מה שאין לו, אבל הוא חושב שהוא בוכה על מה שאין לו. ואז הוא כל ימיו כעס ומחובות, והוא לא בכלל במצב כזה, סתם ככה בסוגריים, מעיצה טובה. מה צריך לעשות אם מגיע דבר כזה? אנחנו מאוד יכולים ליפול למקום כזה, בהחלט. אנחנו לא צדיקים ולא לקחת נייר ועיפרון, להתחיל לכתוב את המחשבות. בגלל שהתרבות שלנו כל כך בנויה על כתיבה ועל מי קטנות הרגילו אותנו, אז מה שעולה, לא משנה מה, בסוף תגיע גם המחשבה האמיתית. כשמשחררים את כל הקליפות, אז בסוף מתחיל, הוא אומר את זה על דיבור. הוא מביא דוגמה על בן אדם שפוגש את הבן שלו בבית סוהר, כי נתנו לו רשות לפגוש אותו, כי צריך לשאול אותו איזה עורך דין הוא רוצה לקחת. אז בן אדם שיש לו שכל, הוא אומר, אני מדבר איתו על העורך דין, אבל בינתיים הוא פה, אז אני אחזק אותו, ואני אעודד אותו, ואני אחבק אותו. לא, אחד שאין לו שכל, הוא אומר, לא, זה מה שירשו לי, וזהו. בן אדם שיש לו שכל, כשהוא רואה שחסר לו משהו, אז הוא מתיישב עם זה, הוא מספר להשם מה שחסר לו. ואז לאט לאט מתחיל, אחרי שהוא מספר להשם מה שנדמה לו שחסר לו, לאט לאט מתחיל לצאת החוצה גם דברים יותר עמוקים ויותר עמוקים. בסוף מתברר לנו שכל הדברים האלה בכלל לא היו חסרים לו, מה שהיה חסר לו. חסר לו קרבת אלוקים. חסר לו דעת, חסר לו... זה לא זה מה שהיה חסר לו, אבל זה היה השתקפות, זה כאילו ראי יקום. היום יותר קל לעשות את זה עם כתיבה. והוא מתיישב, הוא כותב את כל היחס, את כל מה, הוא מנסה לכתוב את כל מה שלוחץ עליו. ולאט לאט משתחרר, בסוף מגיע משהו בפנים, ואז הוא יכול להיות בעל תשובה. יכול פתאום, הוא להקשיב למה שהנשמה שלו רוצה. זה ממש גאולת הנפש. אנחנו אומרים, קרבה אל נפשי גאלה. יש מושג כזה של גאולת הנפש. אבל כל פנים על זה הוא דיבר, והבן אדם שלא עושה את זה, הוא נשאר עם הכעס ומחובות. ומה זה גורם לבן אדם? שכל הזמן סוחב מצב רוח אחר. מה זה גורם לו? שיש עוד פתח. לא נשארים שם. מה קורה אם בן אדם כל הזמן רע לו? הוא נופל למטה. הוא מחפש את הטוב. איך פעם תיארו את זה? זה משל מהזוהר, אבל היה מישהו שתיאר את זה ממש יפה, הוא אומר, זורקים את העצמות לכלבים מתחת לשולחן, אוכלים בחצר, באים הכלבים מתחת לשולחן, אוכלים את העצמות. אבל יש אחד כזה שיורד מהכיסא ומחרסם עצם ביחד עם הכלבים. על השולחן יש לו מנה, אבל הוא בוחר לחרסם עצמות ביחד עם הכלבים. כי המנה שלו לא מוצאת חן בעיניו, לאחרים נתנו יותר. אבל בין הכלבים זה בסדר, כאילו, הוא מרגיש טוב שם. זה ממש קורה. אז יש לנו או זה או זה, זאת אומרת, או שאנחנו... זהו. הכי טוב. או שאנחנו הולכים לכיוון הזה, או שאנחנו הולכים לכיוון הזה של של לחפש מה באמת כואב לנו, או שאנחנו כואב לנו, אז אנחנו מחפשים את הטוב בקליפות. ואם בן אדם אין לו את הסבלנות לחפש את הטוב, את הכאב בפנים, והוא הולך לקליפות, אחר כך הוא פוגש את כל הדברים האלה בעולם הבא, ובעולם הבא הלכה לקליפות מתרגמת את עצמה לעונש. זה מה שאומר הפתגם, תגיד לי מה זרעת, אני אגיד לך מה תקצור. אי אפשר לזרוע קוצים ולזרוע ולקצור חיטים. אז על זה אומר שם, אין שייך רע או בחירה רעה, אבל במקום הבחירה נוגע, בן אדם נוגע במקום הבחירה, במקום שהוא בעצמו בחר ברע, הוא פוגש את זה עוד פעם בעולם הבא, במקום שגם עצבות והמן נמצא, במקום הדין, שיכולים לדקדק איתו עם הוכחות השערה או לעונשו. אחרי כל ההסבר הזה הוא חוזר חזרה, שתי שורות שהוא התחיל איתם, על רבי בון, שהוא נפטר בגיל 28, איך כתוב הלשון? הוא יגע. לא כתוב שהוא השיג, לא כתוב שהוא הספיק, צריך לשים לב. הוא יגע. רבי בון, בחפכת שנה, מה שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד למאה שנה. הוא התייגע. על רבי בון אמרו שיגע, לא כבן 30. בן 30 אמרה המשנה לכוח, נכון? בן 30 לכוח. זאת אומרת שבן 30 אפילו אם הוא מתייגע נשאר לו כוח. יש לו כוח. הבן אדם שמתייגע על הבחירה כמו בן אדם בן 30, אז נשאר לו כוח. זאת אומרת הוא לא מיצה את כל עומק הבחירה שלו. אבל הוא בן 28 התייגע עם הבחירה ונגמר לו הכוח כמו בגיל 100. כל המציאות של הכוח שלו הייתה רק לבחור בטוב. מכאן והלאה, אפילו אם היה נשאר בחיים, היה רק בוחר בטוב. לבחור ברע היה הופך להיות מופרך אצלו. ממילא אולי היה צריך להישאר בעולם הזה. מי שאמר עליו את ההספד אמר לו, לא שיגע כבן 30 שנשאר בו כוח ונפש לבחירה, רק יותר מתלמיד בן 100. רבי יוחנן בן זכאי בכה ואמר, רבי יוחנן בן זכאי, כשחלה רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו ומצאו אותו חולה, מצאו אותו בוכה. אמרו לו, מדוע אתה בוכה? כתוב שם, אמרו לו, עמוד הימני פטיש החזק, נר ישראל, עמוד הימני פטיש החזק, ככה הם קראו לו, מדוע אתה בוכה? אז הוא אמר להם, האדם שנכנס לדין למלך בשר ודם, שהיום הוא כאן ומחר הוא בקבר, שאם הוא מכניס לבית סוהר זה לא לעולם ועד, ואם הוא מכה זה לא לעולם ועד, אפילו אם הוא הורג זה לא לעולם ועד, אז בן אדם פוחד, אני שאני נכנס לדין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאם הוא מכה אותי זה מכת עולם, ואם הוא אוסר אותי זה מאסר עולם, ואם הוא הורג אותי זה מיתת עולם. איך לא אבכה? ולא עוד הוא אומר ששני דרכים לפניי, אחד לגן עדן ואחד לגיהינום, ואני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. כך אמר רבי יוחנן בן זכאי. הרבה הרבה מתייגים להבין מה רבי יוחנן בן זכאי, איזה אבא אמינה הייתה לו שהוא ילך לגיהינום. זה לא מידת ענווה, זה פשוט, הוא לא מכיר את עצמו עד כדי כך, גיהינום מגיע לו. מתי היה לו זמן לעשות עבירות בכלל? האנשים האלה הם שמרו על כל דקה, מה כל הסיפור הזה? אז הוא אומר ככה, רבי יוחנן בן זכאי בכה ואמר ולא עוד, אלא שיש לפניי בדרכים, ואיני יודע להיכן מוליכין אותי. לא שאמר שיהיה לפניי בדרכים, הוא לא התכוון לומר ששני הדרכים יתחילו אחרי שישיב את נשמתו למעלה. לא זה. רק שיש לפניי, עכשיו יש לפניי בדרכים. בענוותנותו חשב שאתה יש לפניו עוד בדרכים, ולא מסר את כל עצמו נפשו בחירתו ובחירת הטוב. זה אפשר לטעות. הוא ידע שהוא בחר בטוב, בפועל, במחשבות, אבל הוא לא ידע עד כמה הוא מחק את ההתלבטות, אולי אפשר לבחור לכיוון ההפוך. עד כמה זה הפך להיות מופרך אצלו הצד השני. זה אי אפשר לדעת, זה קשה לדעת. ממילא, אם הוא עדיין לא מסר את הכל, גם שם יהיו לפניו אותם בדרכים. ואני יודע באיזה דרך יוליכו אותי, למה? מפני שעודו נוגע במקום עמל. צריך קצת להבין את זה. אצל הצדיקים, מה זה נקרא חטא אצלהם? סתם, נזכרתי סיפור, כנראה שצריך לספר אותו, אחרת למה נזכרתי בו. רבי אלימלך, פעם ראו אותו שהוא מאוד מאוד מתמרמר, הוא מאוד בוכה, והוא מתקן איזה חטא נוראי. ואחד מתלמידים הקרובים שלו שאל אותו מה היה. אז הוא אומר, הגיע מישהו לבקש על חולה שהתפלל עליו, על רפואה שלמה. זה היה חולה קשה. ואני הפסקתי באמצע התפילה לשאול אותו שיגיד לי ברור את השם של האמא, כי הוא לא אמר איזה ברור, משהו כזה. ואז הוא אמר לו, רבי, איפה החזקת בתפילה? איפה אחזת בתפילה? הוא אמר, באמצע הודו להשם קירו בשמו. בנוסח ספר הזה לפני ברוך שמה, מותר לדבר. הוא אמר, נכון, אני באמת הייתי לפני ברוך שמה, והיה מותר לי לדבר. אבל אני הרי אשכנזי, ובנוסח אשכנז הודו נמצא אחרי ברוך שמה. אז אני פגמתי שבאמת חסידים הקפידו לא לדבר מהודו. לא מצד הדין, רק מצד ההרגש. כאילו, אבותינו לא דיברו באמצע הודו. עכשיו נהיינו חסידים, אז פתאום מותר לנו, אז הם לא דיברו. מי הודו, הם לא דיברו. אז אני אומר, אני דיברתי לפני ברוך שמה, דיברתי בהודו. אז טוב, אז בוא ננסה, אם נוכל ללמוד את הסיפור, למה באמת מברוך שאמר והיה העולם אסור לדבר? כי מברוך שאמר והיה העולם, עכשיו השם מדבר. הוא אומר ונהיה העולם, אנחנו כולנו רק, הוא מדבר אותנו, מה פתאום אנחנו מדברים? בהודו להשם קראו בשמו, לא מדבר שום דבר, אז אפשר לדבר. אבל גם כשמודים להשם, גם כשאומרים תודה להשם, זה צריך להיות מבוסס על ההכרה שהוא לבדו ואין זולתו. וששום דבר, ולא יכול להיות מוטיבציה אחרת, גם להגיד תודה, הרבה פעמים, להגיד תודה זה הרי מידה טובה, זה לא בקשה, אם בן אדם מבקש, אז הוא בודק את המוטיבציה. כאילו, למה אני מבקש? אני רוצה צ'ופרים? או שאני מבקש כי אחרת אני לא יכול לעבוד את השם. אז יש כאן איזה, אבל להגיד תודה זה תמיד טוב. היה יכול להיות יותר נקי מה שלהגיד תודה. נכון, אבל אתה אומר תודה, לפעמים אתה, יש בזה דרגות, יש בזה הרבה דרגות. ובלהגיד תודה יש, העומק של לומר את התודה, זה להשיג את העוד פעם, את ההוא לבדו ואין זולתו. וכאילו, לא שאני אומר תודה, אלא כל המציאות שלי זה תודה להשם. ואם אני עדיין מדבר, אז אני עדיין לא במקום הזה. יש לי עוד מציאות לעצמי. יש לי כלי דיבור לדבר, אז אני... דבר זה שלטון. אם אני מדבר, אני עוד שלי. ובעצם כל התשובה של הצדיקים הייתה תמיד על מה שהזכרנו קודם, על נקודת המוטיבציה. זאת אומרת, למה אני עושה את הדברים? למה נמנעתי מהעבירה? למה עשיתי את המצווה? על הלמה הם חזרו בתשובה. ועל הלמה הזה, רבי יוחנן בן זכאי אומר, מי יודע, אולי על הלמה הזה, אולי שמה יש לי עדיין התלבטות במוטיבציה, לא במעשה. ודאי שאני בוחר בטוב לגמרי, אבל יכול להיות למה אני בוחר בטוב? יכול להיות ששם יש לי עדיין, עדיין בפועל, שהוא עדיין בעולם הזה בגוף, יש לי עדיין שני דרכים. יש לי דרך אחת בגלל שהשם רוצה, ודרך אחת יש, אני רוצה להיות יהודי כזה טוב שעושה רק מה שהשם רוצה. זה ממש דק, זה מאוד קשה, אני לא יודע, אבל ממילא אני בוכה. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות עם רבי יוחנן בן זכאי כזה? למה אנחנו לומדים את זה? לכאורה את זה, זה היה צריך להיות כתוב בספר הגנוז או בספר הנשרף. זה אותנו זה רק מבלבל, זה לא נגמר. מה יהיה איתנו? אז על זה אמרו שאין מדרגה, שאין דבר שבן אדם לא יכול להעלות אותה אליו, ואין דבר שבן אדם לא יכול להוריד אותה אליו. בסיפור הזה, את הסיפור הזה אנחנו צריכים להוריד אותו מהמקום שהוא נמצא. רבי יוחנן בן זכאי היה מגדולי התנאים, אין לנו השגה בה, הגמרא אומרת על דור של האמוראים כבר, היה תלמידי רבנו הקדוש, שהם כבר היו תחילת האמוראים, הגמרא אומרת, הקטן שבהם יכל להחיות מתים. וכל שכן רבן יוחנן בן זכאי, שהוא דיה חלק מחייו היו עוד בזמן בית המקדש, היה מתנאים יחסית מראשוני התנאים, והוא היה במדרגה מאוד עליונה. לא שמעתי.
אולי זה בגלל הסיפור עם
יבנה,
שהגמרא לא מודה.
הסיפור עם?
שהוא ברח מירושלים, שהגמרא
אומרת
שחלק מהחכמים הקפידו עליו.
מכיר
הפתרון יוסף. יכול להיות, יכול להיות, לא משנה. אבל גם שם זה כאילו, הוא מצידו רצה רק את הטוב. זה סוג של קפידה של מחלוקת בשיטות, כל מיני דברים כאלה. לא שייך להניש על זה, תגיד שאחד... אחד פסק כמו תן הזה, ואחד פסק כמו תן הזה, אז אחד משניהם ילך לגיהנום. זה לא בקריטריון הזה, זה כאילו משהו אחר. אז זאת אומרת, שם מדובר על דקויות. אנחנו יכולים למצוא את אותו דבר באין ספור מדרגות יותר למטה, אבל יש לנו את הנקודה הזאת. אם אנחנו קודם כל נבדוק את הבחירה שלנו, לא תמיד אנחנו בוחרים בטוב. אבל לפעמים גם מותר לנו לנגוע במקום הזה של לבחור את הסיבה. לא הרבה לעשות את זה, אסור לעשות את זה הרבה. כי במדרגה שלנו, אם נעשה את זה הרבה, אנחנו נלך לישון כל היום. נפחד לזוז. אבל לפעמים, דווקא מתי שבן אדם יש לו מוחין בגדלות, מתי שמצליח לו, מתי שזה, או שהוא בודק את הסיבה, ואפילו אם הוא לא בודק את הסיבה, אבל להתפלל שהסיבה תהיה נקייה. שכמו שהמעשה הוא נקי, שגם הסיבה תהיה נקייה. להתפלל ודאי מותר. ואנחנו רואים, אומרים את זה בנוסחאות מסוימות, זה כתוב בברכת התורה בבוקר. יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. אז אנחנו מתפללים שהמוטיבציה תהיה נקייה. ואת זה אפשר להעביר לכל... ובעצם... בברכות קריאת שמע, ברכת אהבת עולם, אנחנו פעם אחת מתפללים לשמור לעשות ולקיים, ואחרי זה אנחנו אומרים עוד פעם, והאר עינינו ודבק ליבנו ויחד לבבינו. ויחד לבבינו זה תפילה למוטיבציה. ואנחנו רואים שחזל תקנו דברים כאלה ותקנו שכולם יגידו את זה. סימן שזה לא כל כך... נחזור לענל. עכשיו הוא חוזר למה שהוא דיבר בשבוע שעבר. העובד יכול להיות בפשטות ובלא מחשבה. לעבוד את השם אפשר בתמימות לגמרי, בלי הרבה התבוננות, בלי... ולעלות יכולים רק במחשבה. אם בן אדם רוצה לצאת מהמקום שלו ולהתקדם ולעלות, שאחר כך לא ישאלו אותו, מי זוכר את הסיפור עם הנציב? שלא ישאלו אותו אחרי 120 שנה למה לא הרקת, למה הרקת את הנציב, מי שלא שמע... כן, אז... אז הוא חייב להשתמש עם המוח. לא כל אחד, לא כולנו יכולים להשתמש עם המוח באותה צורה. ואין כאן נושא ללמידה מאחד מהשני או לחקיינות. כל אחד צריך להשתמש במה שנתנו לו באופן שהוא שייך, באופן שהוא טוב בזה, וכמה שהוא יכול, אבל לא להזניח את זה. ובפרט בדור שלנו, שבענייני העולם הזה, אנחנו כל הזמן משתמשים עם המוח. אז רק בעבודת השם לא משתמשים, אז ודאי שזה לא אגוד. ולעלות יכולים רק במחשבה. ואז מגיע למקום הבחירה, וזה באמת דרך מסוכנת, קרוב לסחר וגם להפסד. כן, אם בן אדם יושב בבית, אז לא קורה לו כלום. בן אדם מתחיל לעבוד, הוא נפצע לפעמים. הוא קרוב גם להפסד, חס ושלום, הוא, וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וכשמתגבר עולה, עד רבה, יצר מגיע בתור מדרגה. בעצם כל מדרגה היא גם חומה. חומה קטנה, אבל היא חומה. אם נהיה בגובה, אם נהיה עם העיניים בגובה של המדרגה, לא נוכל לעבור אותה. איך אנחנו מבינים שהמדרגה באה להעלות אותנו ולא למנוע מאיתנו ללכת? יש אנחנו מסתכלים עם גבוה. אבל אם מסתכלים באותו גובה כמו המדרגה, אז המדרגה הייתה מניעה, היא לא הייתה. כשאנחנו, היצר הרע מגיע אלינו, אנחנו הרבה יותר גבוהים ממנו. הוא קליפה. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, רק מה? לצורך הבחירה נאמר, אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קיניך, הוא מגיע אלינו לא כמו מדרגה, הוא מגיע אלינו כמו קיר שיותר גבוה מאיתנו. אתה אומר לי להתקדם, יש פה קיר. תתקדם. ברגע שאתה מתחיל להתקדם, אז הקיר הופך להיות המדרגה. לכן העולה צריך להמשיך את עבודתו ואת עלייתו אל העבודה ואל הפשטות והתמימות. למה? כי אם הוא יישאר רק עם לעבוד עם השכל, אז הוא יישאר רק עם הסכנה בלי הטוב שיש בזה. הטוב של לעבוד את השם עם המוח זה שבסוף הוא יעשה את המצווה עם אהבה יותר עמוקה, עם התמסרות יותר עמוקה, הוא יודע יותר לפני מי הוא עומד. תפיסת עולם שלו השתנתה, אם נחזור עוד פעם, מי זוכר את תנאי הנפש להשגת החסידות? זוכרים את הספר? אז יש שם בפרק הראשון, הוא מתאר איך ש... אתה סוגר עיניים ואתה מדמיין איזה מישור רחב ידיים מאופק לאופק וכל יצורי כדור הארץ עושים שם אספה כללית, דומם, צומח, חי, מדבר, כולם עם כל הפרטים, ואתה ממעוף הציפור מסתכל על הכל ורואה גם את עצמך למטה, ואתה מסתכל על זה כמה זמן שאתה רק יכול. כדי שאתה פותח את העיניים ואתה ממשיך ללכת, אז אם משהו לא בדיוק כמו שאתה רצית וזה, אז אתה כבר, העוף שאתה אומר הוא כבר לא בדיוק באותה עוצמה, כן, כבר אחרת. כי אתה למדת להסתכל נכון על דברים. עכשיו מזה אפשר גם להגיע לגדולת השם, ואפשר להגיע להרבה דברים. זה שם ההתחלה של הספר. אחר כך בכל פרק כמעט הוא נותן עוד סוג תרגיל כזה. על כל פנים, כל המעלה של זה שאחר כך אפשר לעבוד עם זה את השם. אבל אם בן אדם גומר את זה והולך לישון, ומתעסק רק עם עבודות כאלה, אז הוא יכול לרדת מהכל, הוא יכול לרדת מהיהדות. כי מה אני שווה? מה אני שווה? כן, לא שייך שבאמת מסתכלים עליי ונתנו לי תורה ואכפת איך אני מתנהג, ואיך רבנו אמר, אם יהודי עושה ככה אז נהיה ככה בכל העולמות, אם עושה ככה נהיה ככה בכל העולמות. כל זה לא שייך. אני כבר ראיתי את עצמי, אני יודע בדיוק מה הפונקציה שלי. אני אפס, אני אשאר אפס וזהו. איך כתוב שם? בחושך ילך ובחושך שמו יחוסה, זהו, הכל הבל. וזה לא נכון. אז לכן צריך לדעת שכל זה שהתירו לנו, בוא נגיד את זה ככה, להשתמש עם המוח, זה רק כדי שזה יהיה תשתית שממנה תצמח איזושהי תחושה של אחריות ותחושה של עבודה, רק מה, במקרה שמתחיל להיות גאווה יותר מדי, ולפעמים צריך להוריד את זה עם תמונה כזאת. לפעמים צריך לקחת תמונה הפוכה. יש גם תמונות הפוכות שם. בן אדם צריך לדעת מתי לקחת תמונה כזאת, מתי לקחת תמונה כזאת. אבל תמיד, תמיד זה צריך להיות בתוך מסגרת שהוא רוצה להגיע לאיזה מעשה, לאיזה עבודת השם. לא להישאר ככה. הוא צריך להמשיך את עבודתו ואת עלייתו אל העבודה ואל הפשטות והתמימות. הנושא של פשטות ותמימות זה שהנקודה המרכזית זה רצון השם, וכל החוכמות הן מסביב. לבסס את העבודה על חוכמות זה שהנקודה המרכזית זה חוכמה. וכל, הכל הכל זה מסביב. בפשיטות, אז זה להפך, הנקודה המרכזית זה הפשיטות, וכל היתר זה מסביב. זה הפוך. פשוט שכל שמוסיף מחשבה יוסיף עבודה גם בפועל. אבל גם בזה, לא סתם שיוסיף עבודה שהיא לא שייכת למחשבה, אלא שאת המחשבות ואת ההשגות ילביש בעבודת העשייה. וכמו שראים מספרי המגיד זטל מקוז'ניץ, איך ממשיך דברים גבוהים בקבלה ומפרשם בענייני עבודת האדם. שלום המגיד מקוז'ניץ רואים את זה הרבה, רואים את זה גם אצל התולדות יעקב יוסף, אצל הבעל שם טוב רואים את זה הרבה, אצל כל תלמידיו בעצם, אצל אחד יותר, אצל אחד פחות, אבל תמיד רואים שמדברים על דברים גבוהים בקבלה, ואחרי זה מראים איך שכל הדברים האלה נמצאים גם באדם וגם בהתנהגות שלו, ואת כל מה שכתוב שם בן אדם יכול פשוט לקיים. הזכרנו קודם את תורה ו' בלוקותי מהר"ן, יש שם את ה... אם עסק שמיים שם עתה והציע שאול הנקה, בקי ברצו, בקי בשוב, זה הכל מבוסס על קבלה, זה עבודה פשוטה שכל אחד יכול לעשות. והבקי זה שם קבלי של קי"ב, אחד מהשמות, והעסק שמיים קס"א זה גם שם, ולכל דבר כזה יש מקום, וזה הכוונות של חודש אלול וכל זה. מדבר על עבודה פשוטה של תשובה, ומכל ההשגות האלה נהיה איזו הנהגה בפועל.
כאילו,
עבודה בשכל מסביר,
איפה
התמימות?
מה
עשה
תמימות?
אני לא שמעתי.
על עבודה בשכל הוא הזכיר איך זה מתבטר. מה זה
התמימות?
כאילו,
איך
השכל...
את המחשבות ואת ההשגות שילביש בעבודת העשייה.
זה תמימות?
מה אמרת?
זה תמימות, זה עבודה.
לא, זה אומר נוסף לזה. נוסף לזה, נוסף לזה שהוא צריך לחזור אל העבודה ולפשטות, נוסף לזה גם את המחשבות, שיהיה ביטוי למחשבות שלו לא רק בתור זרז לעבודה, אלא שהם יתבטאו גם בתוך העבודה. אני לא יודע לתת כרגע דוגמה, אם דוגמה זה היה הרבה יותר חי. לכן מי שמרגיש חס ושלום לפעמים נפילה בענייני עבודת המחשבה, התפילה וכולו. כל החלק הרוחני, לפעמים זה קורה בגלל סיבה פיזית, ולא מרגיש טוב. ולפעמים סתם איזה נפילה של אנרגיה, אנחנו יודעים כשאין לנו כוח, אז לעבוד פיזית הרבה יותר קל מה של לעבוד רוחנית. כל אחד יודע את זה, זה להתרכז ולהתמסר, זה עבודה לא פשוטה. אז מה יכול לעשות? אז ישלשל את עצמו לפשטות ויאמר הנני אתה עבד פשוט של השם ואומר אדון עולם וכולי כבן כפר עם פירוש המילות הפשוטות כאילו עכשיו זהו עכשיו אני פה עכשיו אני פה אני אעשה מה שעושים פה כי כיוון שאיך כתוב שם בסיפור של החיגר נגמר לו בדרך הוא אכל צנימים סוחרס נגמר לו הצנימים, אז הוא זרק את עצמו מהעגלה, התחיל לאכול עשבים. נגמרו העשבים במקום אחד, התחיל לאכול עשבים במקום אחר. עד שבסוף הוא מצא עשב, שהוא לא הכיר אותו, אז הוא עקר אותו עם השורש, מתחת לשורש הייתה אבן טובה, והאבן טובה הזאת הגיעה, הביאה אותו לתכלית. אבל בזכות מה? בזכות זה שהוא עשה את מה שהוא יכל. כן, זה סיפור, יש את הסיפור שרבנו סיפר עם הבן אדם שזרקו לו את היהלום לים. מכירים את הסיפור?
ספינה.
לא מוכר הסיפור?
ספינה, לא?
מה?
שואלת על הספינה.
עם הספינה, כן. יש סיפור על האבא של רשי שהוא זרק את היהלום לים. רצו להכניס את זה שזה יהיה עין בתוך פסל. אז הוא שיחק עם זה וכאילו הפיל את זה, אז הוא זכה בשביל זה לרשי. אבל על כל פנים, לדעת, להתנהל, כאילו, לוקחים יהודי כמו אבא של רשי ומכניסים אותו לתוך מצב כזה בלתי אפשרי. מה אני יכול לעשות עכשיו למען שמו יתברך? אני יכול להפסיד כסף, זה גם עבודה, אין מה לעשות. גם זה עסק. כי כיוון שבעניינים גבוהים של המחשבה נכשל לשעה, מפני שעה זה בבחינת הבחירה והבית דרכים, והוא תפס את הצד הלא נכון, והוא כאילו נכנס לדכדוך משום מה, יקטין את עצמו להפשטות לבתי גבי, ששם אין עצמות, משם אי אפשר ליפול. אם הוא הולך על הדרך הפשוטה, על העבודות הפשוטות, שם שום דבר לא יפריע לו. והנה ידוע, הקטע הזה הוא קטע קצת קשה, כי הוא רוצה לחבר את זה חזרה לסיפור של שרה אמנו. אם נספיק, אם לא, אולי נקרא את זה פעם אחרת עוד פעם. נודע שאיש הישראלי צריך לקדש את העולם בעבודתו. אם בן אדם, איך כתוב שם, הכהנים היו מקריבים על המזבח קומץ מנחה, אז כל החיטים בעולם היו עולים במדרגה. ואת הזמן מקדשים על ידי מצוות שהזמן גרמה. מצווה שהזמן גרמה היא מקדשת את כל הזמן, לא רק את הזמן שבו... זה ברור, אם בשבת שומרים שבת זה מקדש גם את ימות החול. כיוון שבזמן תלוי, והנה בכלל שיכול איש ישראל לכוון כוונות של דברים עליונים, זה, עכשיו הוא מוסיף, הוא הולך לעוד דרך, הוא פותח עוד דלת. זה שבכלל בן אדם יכול להגיע להשגות עליונות, יהודי. בעצם יהודי היה אמור לקבל מן השמיים שפע רק לצורך הבחירה שלו. כי יותר מדי יכול לבלבל אותו. אז למה הוא מקבל כל כך הרבה שפע של השגות? זה בגלל שזה לצורך הבחירה שלו. וגם השפע הגשמי שבן אדם מקבל זה לצורך הבחירה שלו. וזה שלמה המלך מבקש, ריש ואושר אל תיתן לי. פן אסבא וכיחשתי ואמרתי מי השם. ופן יברש וגנבתי ותפסתי שם אלוקיי. אז הוא מבקש שלא ייתנו לו יותר מדי שפע וגם לא פחות מדי שפע. אולי הוא לא יכול לעמוד בניסיון. אבל מזה הוא לומד במסילת ישרים, הוא אומר כל מה שיש לאדם, רבינו גם אומר את זה, לא זוכר איפה. הוא אומר, כל מה שעובר על האדם, הכל לצורך הבחירה. גרם אחד מיותר הוא לא מקבל, גם בטוב וגם במה שכאילו, מה שלא נעים לו. הכל מדיוק לצורך הבחירה. אם רואים שיהודים, יהודים הם עם חכם, ונבון. הם אחוז קטן באוכלוסיית כדור הארץ, עם כל כך הרבה פרסי נובל וכל כך הרבה גאונים. וזה, רואים שיהודים קיבלו את כל זה, למה הם קיבלו את זה? הם קיבלו את זה כי הם קיבלו תורה כזאת שיש עם כל הגאונות הזאת יש מה לעשות איתה איזו עבודה בתורה יש מה לעשות עם כל הגאונות הזאת לכן הם קיבלו את זה מפני שכיוון שהשם ציוונו לעובדו והעבודה צריכה למחשבות האלו לכן הצטווינו לחשוב מחשבות האלו וכי היות שנצטווינו אז קיבלנו כוח לחשוב אותה נמצא ששרה שהייתה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, יש חלק ממצוות עשה שהזמן גרמה של נשים פטורות, לא כולן. יש לנו שבת, פסח, יש המון מצוות שנשים חייבות. אבל יש חלק מהמצוות עשה שהזמן גרמה של נשים פטורות, ושרה, תכף נראה עוד מעט, זה לא רלוונטי, לפני מתן תורה בכלל לא היה מציאות של זמן גרמה ולא זמן גרמה, וחיוב נשים וחיוב גברים, לא היה חיוב לאף אחד. לא מדבר על זה. אבל בכל פנים, היא לא הייתה פטורה מצוות עשה שהזמן גרמה, כי מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, היא יכלה לקיים בלא כוונות גדולות. היות שלא נדרש ממנה לקיים את המצוות האלה, אז היא גם לא הייתה צריכה את כל הכוונות הגדולות האלה. ואת חלק הזמן קידשה בעבודה של תמימות. במקום לקדש את הזמן על ידי מצוות עשה שהזמן גרמה, היא קידשה את הזמן עם עבודה של תמימות, לא עם השגות. השגות היא לא הייתה צריכה, אז לא נתנו לה. זה פלא גדול, כתוב שהייתה גדולה בנבואה מאברהם. אברהם היה תפל לשרה בנבואה. אבל השגות כאלה, לצורך קיום המצוות, היא לא קיבלה. ככה צריך לומר, אני לא יודע. ואז בכל אופן היא תקנה את כל העולם, והיא תקנה גם את הזמן, ואת הזמן בעיקר, כתוב שעליה כתוב, יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה, שהיא בת, איך כתוב שם, בת קוף כבת חף ובת חף כבת שבע וכל זה, אז היא תקנה את הזמן, תקנה את כל הזמן, את כל החיים שלה, אבל על ידי מה היא עשתה את זה? על ידי עבודה של התמימות. והגם שקודם קבלת התורה הייתה, איך אני מסיק מסקנות מנשים, גברים, כל הסיפורים האלה מתחילים אחרי מתן תורה.
מה זה עבודה של תמימות?
לא שומע.
מה זה עבודה של תמימות?
עבודה של התמימות. את נפס באמצע? כן. השעון ממשיך ללכת, אי אפשר עכשיו לחזור על הכל. הנקודה היא להעמיד את הכל על נקודת מרכז, כל מה שעושים. נקודת מרכז, רק לעשות תחת רוח לשם יתברך. וזה הכל. וחוץ מזה לא מעניין אותי אם יש בזה יותר השגה או פחות השגה. השגה לא משנה שם. אם יש הרבה השגות, אז ברוך הבא, אבל זה לא זה הפואנטה. מה, גם שקודם קבלת התורה הייתה, מכל מקום האבות, כל עבודתם, לא למענם בעצמם הייתה, רק לטובת ישראל. הוא מביא דוגמה, כשיעקב צלה על ירחו, נעשה מזה מצווה שלא לאכול גיד אנשים. אז רואים שכל מה שקרה איתו, זה מגיע אלינו בסוף, זה ברור. לכן גם בהם היה חילוק בין מצוות שנצטוו למצוות שלא נצטוו. זאת אומרת, מה שאנחנו נצטווינו, הם יכלו לקיים עם השגות יותר עליונות. מה שאנחנו לא נצטווינו, אז גם כשהם קיימו את זה, הם קיימו את זה עם פחות. אז לכן אצל שרה היה נפקמינה בין מצוות שהזמן גרמה למצוות שאין הזמן גרמה. עכשיו, לפי זה, צריך ללכת כבר. לפי זה הוא מסביר את המדרש עם רבי עקיבא, נשאיר את זה לפעם הבאה. אין מה לעשות. אתם יכולים לגמור את זה לבד. בסוף הדרוש. טוב. אחרנו קצת.